יום ראשון, פרשת ויירא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של השבוע עם סיפור נפלא שמופיע בבוב העמודים. סיפור שסיפר ראש כהל חשוב בירושלים, הוא אומר שכראש כהל הוא ראה הרבה ניסים ונפלאות. השגחה פרטית בחוש, אבל יש סיפור שירגש אותו במיוחד. הוא סיפר על אחד האברכים שממש מוסר את נפשו על לימוד התורה. אשתו לא עובדת, חיים בצמצום גדול, כל שקל מחושב, ממש כמעט קשה להאמין שקיים בדורנו כזה צמצום, אבל יש להם סעד ישמה מיוחדת, איך שהם מצליחים להתנהל. הוא מספר שבתחילת זמן חורף, אותו אברך היה צריך לקנות גמרא חדשה, אז התחילה אצלו מלחמה פנימית, שהרי כל שקל מחושב, מותרות בבית זמן דחר שמי, כל שקל הולך לחם, חלב, פעם בשבוע קונים גם גבינה, ואם כן, אז את הגמרא אפשר לקנות ביד שנייה, 5 שקל, הוא מתייעץ עם אשתו, והיא אומרת לו, הרי אתה רואה איך אנחנו חיים, אני מוסרת את נפשי בשביל הלימוד שלך. הלימוד שלך בגמרא חדשה יהיה יותר טוב, אז באמת כן תקנה גמרא חדשה ב-100 שקל, גמרא טובה יותר, כדי שתתעלה בלימוד התורה, אני אצטמצם עוד יותר, ולהשם הישועה. בתחילת הזמן, מגיע אברך עם גמרא חדשה, הוא מגש אליי נבוך קצת, התייעץ איתי עם זה, אם הוא נהג נכון, שהוא שמע בקולה וקנה גמרא מפוארת ביותר עם 100 שקל. זה בא לחשבון צמצום של עוד יותר במוצרי יסוד בבית, במקום לרכוש את הגמרא הפשוטה והזולה יותר. ספר אותו ראש כהל, שעניתי לו, אל תדאג, הרי כתוב שם זה נויסף שלא יודעים קצובים לו. פרט לו יצא שבס וחג ולימו תואר על הילדים, אז הוא אמר, אני חושב שזה בהחלט מסוג ההוצאות שנכללות בלימוד התורה, ולי נספס שהקדוש ברוך הוא. יחזיר לך על זה. טוב, אברך שמח מהתשובה, חזר ללימוד שלו. למוחד הספר את הראש כהל, הייתי אצל רב חיים קניבסקי שלי איתו, וסיפרתי לו את השאלה ואת התשובה. הוא לשמחתי אמר לי שהתשובה הייתה נכונה. אמר שאדם צריך שאלה השני גמורה. גמורה יפה, כך הוא עם הטוב יותר. וגם בשביל זה כלים והנביאו. שני אנשים שהיו ביחד איתי, שנכנסנו ביחד למור הנגרח, שנינו במה מדובר, סיפרתי להם. הסיפור רגש אותם, אז אחד מהם מיד אמר שהוא רוצה להשתתף בקנייה של הגמרא, החבר שלו גם התרגש, אמר למה שרק אתה, גם אני רוצה. טוב, בסוף הם התחלקו ביניהם, כל אחד נתן לי 50 שקל שאני אעביר לו. ככה ראיתי איך זה מתקיים, ההבטחה מיד, אבל בזה לא הסתיים הסיפור, רבו ישראל. כשחזרתי לירושלים, סיפרתי את זה לעוד מכר, גם הוא התרגש וגם הוא הוציא 100 שקל, היה לי כבר 200. למחרת באספת הורים, המלמד של הבן שלי סיפר לי סיפור רב חיים קניבסקי. אמרתי לו, בוא תשמע עוד סיפור שקרה לי. סיפרתי לו את הדברים, גם הוא התרגש. אמר, גם אני רוצה להיות שותף. ונתן גם 100 שקל. וככה העברתי למחרת היום 300 שקל לאברך. אחרי שראינו כזאת השגחה מדהימה, ביקשתי עם אותו אברך לספר בשיחה השבועית בכולל את כל מה שקרה. אחד מהאברכה הכוללים. האברכה הכהל, סליחה, סיפר בשבת סיפור, ואבא שלו גם נתן לו 100 שקל שיעביר לו את האברך. אז הם חשבו שהם מצמצמים בשביל הגמורה, והקדוש ברוך הוא שילם להם מידו כנגד מידו 4 פעמים. יש פה סיפור מופלא על רוח הקודש שנצמצה בבית מדרשו של מורן הגרעיל שטיימן זצ"ל. עדות אישית. בספר איילת השחר, על הפסוק בפרשת ויירא, כובד לי ורוי, כותב הרב שטיימן בזה לשון, שעומד אשרה באיסא, מה כבד כועס, אף ליבו של זה נעשה כבד. הוא כותב שאחד הגיע לשוויץ בשנת תפריס צדק דק, וסיפר שהפרופסור של המוזיאון מלונדון, שנמצאים בו הגופות החנותים של מצרים, הוא אמר, כשהוא עסק בגופה של פרוי, אז הוא ראה שהלב שלו עשוי מבשר כבד, והוא השתומם. אותו אחד אמר לו את אותו מדרש. ספר אחד הם משפיעים, שהוא עוסק הרבה בהשבה של פירות נושרים, בחורי חמד שנשרו מדרך ישראל סבא לדרך הישר והטוב, שיום אחד הופיע אצלו בחור שבביקה את מר גורלו של האחרונה, התחילו לצוץ במחו אירועי כפירה, והוא שהוא לא מאמין בכלל בתור עצמו, שרחמונה לצלן. המשפיע לקח את הבחור הזה, הוא לקח אותו לרב שטיימן, והוא ביקש ממנו, שיסייע לאותו בחור, יחזק אותו. כשהרב שטיינמן שמע את הדברים, אז התחיל לספר לבחור את הסיפור, מה שהזכרנו מקודם, הלב של פרו שנפח לכבד. וככה, בסיפור הזה, הוא רוצה להוכיח לו שהתורה כולה אמת ומעוגן במציאות. אחרי שיצאו מהבית של הרב שטיינמן, אז המשפיע של הבחור הזה, ראה שאותו בחור במראה ובבכי, מיניים דומות. שאל אותו למה מה קרה? אז אמר לו, תדע לך שהדרדרות שלי התחילה בזמן שלמדתי את דברי המדרש, שאומרים שהלב של פרו היה כמו כבד. ולא האמנתי ששלחתי כזה דבר במציאות. ומאז החלט, הפכתי בכופר מוחלט בכל מה שקשור לאמונה בתורה שניתנה מסיני. ומה מפליא? שדווקא במדרש הזה, הרב שטיינמן הוכיח לי את האמיתות של התורה. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. מכת דם, ואוי הדם. יש פה דברים נפלאים מהספר שמחה בבית. מדברי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בהרחבת הרב משה מיכאל צורן. וזה אומר, בהרבה בתים יהודים יש סט כלים מיוחד שעליו שומרים מכל משפר. לא נותנים לכל אחד לגוע בו, או בגלל המחיר היקר, או סיבה קשורה יותר לנוסטלגיה. כלים שהיו שייכים לבני דור קודם, או כמה דורות קודמים. ולמרות שמדובר כלים גשמיים, השימוש בהם מהווה חוט מקשר בין הדורות. יש כאלה ששתי הסיבות ביחד חוברים לשמירה גדולה על כלים, כן. טוב, בבית שיראת שמיים מפעפעת בו, אז קורה ששומרים את הכלים האלו אולי לסדר. וככה נהגו במשך שנים בבית של הגאון הצדיק רבי יוסף נויברט. משתו הצדיקה אמרת חביב המלכה. והיה סט מעודר ביופור, כן, סרוויס, שכלל 18 יחידות שהשתמשו בבני הדור הקודם של המשפחה. הסט המונח במקום שהיו בו כלי הפסח. שהיה מונה על ההורדה שלו לקראת החג, זה היה אחד הבנים שנודע בהתמדה המופלגת בכל ימות השנה. ואמא שלו, אמא הצדקנית, לא רוצה שיעזור לה כלום בבית, רק בערב פסח הסכימה שהוא יוריד את הסט וזה יהיה העזרה שלו. וזה היה התפקיד של אותו בן מסמית, שעשה את זה בשמחה גדולה ומתוך זהירות מופלגת. והיה אחד מערבי פסוחים, הוא ניגש לעשות המלאכה הקבועה. עלה בזהירות, לקח את הכלים ביד, אבל פעם קרה משהו, כל הכלים נפלו מהיד שלו, קרטון נקרא כנראה, ולא נשאר, הכל התנפץ על הקרקע, לא נשאר מהם, כי אין שברי רסיסים. הבן חשב להתעלף מרוב צער, הוא לא ידע איך לגשת אל האמא, מה להגיד לה, כולם היו בהלם. שהוא כבר החליט כן לגשת אליה, אז הוא שם לב דימה קטנה שמבצבצת, היא באה עד לעין. באמת הצער היה גדול, אבל מה שקרה אחרי זה, זה אומר, יחרד במוחו של הבן לעולמים. האמא מיירה לנגב את הדימה הסוררת, ואז היא פרצה בבכי, ואמרה, אני מתביישת בעצמי. אם הבן שלי רואה שאני בוכה על אובדן של סט כלים, יהיה יקר וחשוב ככל שיהיה, איך תיכנס בו אחרי זה אהבת תורה, וככה היא בכתה ובכתה, ולא דימה, נהר של דמעות, תוך בושה וחרטה על אותו דימה שנראתה בעיניה. מאז מציינים בני המשפחה שלא עלה העניין של הסט, ואפילו פעם אחת, כאילו מעולם לא היה כזה דבר, אמא כל כך התביישה באותה דימה שהיה לה, שלא רצתה, שהעניין הזה יעלה שוב על סדר היום בבית. שאלו אותה פעם, איפה היא שאהבה את אותה אהבת תורה מופלגת שיש לה? אז היא השיבה בסיפור על הסבתא שלה לבית שטיינרטר. כשהבנים היו חוזרים מהישיבה, לבין הזמן אם הייתה מקבלת את פניהם בחיבה בעבר, ואמרה להם, לפני שספרו לי מה היה בישיבה ואיך עבר לכם הזמן, אני רוצה שתלמדו 20 דקות ואני אשב לי אתכם ואשמע, את הניגון של הלימוד, את המצווה של להחזיר את הגמרא לארון, תשאירו לי. אני רוצה להחזיר את הגמרא ולנשק אותה. הבנים של הרבנית נויבירט עוד זוכרים משפט שהייתה אומרת להם תמיד, דינן הממתקים. אמא שלחה לנו תמיד דוגות לישיבה, והייתה אומרת, הדבר פשוט הוא, אם למדתם טוב, תאכלו את הדוגות, אם לא עדיף שלא, אבל האמת, אם למדתם טוב, לא כדאי לכם לאכול את העוגות, אלא להשאיר בפה את הטעם המתוק של הסוגיה, ורק אם לא למדתם טוב, תאכלו את העוגות. המסירות שלה לתורה, של בעלה, היה נדיר ביותר. אחד החברות של הרב נויבר סיפר שפעם אחרי הלימוד הוא שם לב שיש על השיש 13 כוסות בכל כוס ביצה, זה היה נראה תערוכה. שאלת הרבנית מה זה, זה אמר לו שהיא התחילה לאפות עוגות והתעורר לה שאלה של דם בביצה. לא רוצה להפריע לו בלימוד, היא נזיחה את הביצה בצד, צריכה ביצה אחרת. וגם בא את ההורה שלה, וככה עוד ועוד, עד שהיא פתחה 13 ביצים, וחיכתה שהוא יסיים את הלימוד. אז החברות שאל אותך, שאלה דם בביצה זה לא נחשב ללימוד תורה? אבל היא לא התפעלה מהשאלה, והיא אמרה, כשבאי ללמד עם החברות הזה, ודאי לימוד תורה. נשמי על השאלות דבר ביצים, ואני לא יודעת, לכן החלטתי לחכות. מה יקרה אם היא תעזר בסבלנות עד שהיא יסיים ללמוד? סיימה בשאלה הרבנית נויבר. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל. בספר, מפרקי, לא בספר, סליחה, בפרקי זיכרונותיו של הרב שלמה לורד, שתורסם ביתד נאמן לפני כ-15 שנה בערך, אז הוא סיפר שערב הנישואים שלו בשנת תש"ה, אז הוא בא לחזון איש לבשר לו, להזמין אותו. חזון איש נתן לי מיד את ברכתו לחתונה, וכשנפרדנו ביקש ממני שאני אצא מהבית, שאני אתעכב מתחת לחלון של החדר שלו. זה היה לפלא בעיניי, הוא מספר הרב לורנס, אבל הפתרון מיד הגיע. עמדתי מתחת לחלון, החלון נפתח, חזון איש מושיט לי את הספר שלו עם סרט זוכי, עם הקדשה וחתימה. לא יכלתי להתאפק. גם הוא לא נתן לי את הספר כשנפרדנו, כשהייתי בחדר שלו. אז הוא הסביר לי שהרבנית מקפידה לא לצאת, שאני לא אתן את הספרים שלי במתנה, כי זו ההכנסה היחידה שיש לנו. אין לנו הכנסה אחרת. וכיוון שהיא הדואגת לפרנסה עם הקפידה על זה, אז לא רציתי לצייר אותה. חששתי שמה כשהיא תראה אותך יוצא עם הספר, היא תרגיש שנתתי עם החתונה לכבוד החתונה. ולכן אני מוסר לך את הדרך החלון. המייסה הזה הוא לימוד גדול, כמה צריך אדם להתחשב ברגשות הזולת ובפרט של אשתו. צא ולמד, נסיים פה, ולורנט, כמה אנחנו צריכים לקיים מחב בעצם הגופה. ואנחנו ממשיכים כל העם. יש פה כמה מכתבים. רצו, אחד כותב פה לעורר על מכשול חמור, שאנשים נכשלים מבלי מיסים. בתי כנסת בליל שבת מצויים עלונים רבים שמורבבים. אנשים בוחרים לעצמם את העלונים שהם רוצים. והם לא משתמשים בו לאלתר, אז יש חשש חמור של איסור בוירה. שים לב לזה. עוד הם כותבים ש... בימים אלו מגיע לחדר המדרגות דף בעניין מצווה לייחד השם עם מגנט יפה שיש עליו ציטוט מהזוהר ומהרמב"ם. והוא מספר שזה גם מתגלגל על המדרגות, יש כאלה שזרקו לפח להיזהר, שם זה דברי קודש. עוד אחד שמעורר פה על הלוואה בנקאית שיעילה רק שיש אפשרות לפרוע אותה בתוך ההכנסה. אבל אם צריך לפרוע אותה, אבל אם לוקחים הלוואה נוספת לפרוע אותה, ואחרי זה עוד הלוואה לפרוע את ההלגה, כותב פה שבתוך, על פי מונחי מסילה, על פי הבדיקה שלהם, הלוואה כזאת היא צוברת תוספת של 20% לשנה, מה שאומר שתוך פחות מ-4 שנים, הערך של החוב הוכפל. מסיים שלא פתרון להציע, אבל ברור שאי אפשר אפילו לעזר מעט בדבר שרק מחמיר את הבעיה. ואנחנו משאירים השוט היומי, משוכנו של הרב הגויים, רמות חלב ישבר צבוד שליטה, מרורי מאוד שמחה, שאלה, אדם מתעורר משנתו באמצע הלילה ושומע קול רם, או רואה ברק, האם הוא בורח מיד, או שאסור לברך עד שיטול ידיים, אז כבר עובר זמן הברכה? אז התשובה היא כתב בשולחן ערוך שמותר לברך ברכות בבוקר לפני הנטילה, ואם ייתכן שנגע במקומות הצונפים בשינה, צריך שינקה אותם בכל מה שמנקה. הכתב המשנה ברורה בשם הזוהר, שאסור לברך בלי נטיית ידיים, כשורה אחורה שורה עליהם, ורואה להחמיר כשיש לו מים. שאין לי סימן סרח בית צפקות ובחט, שאם צמא בלילה במיטה וקשה לו ליטול ידיו, כנח ידיו בכותל ובכל מה שמנקה ויברך, מפורש כתב משנה ברורה, שאם הוא שמע קול רם וברק, כשהוא בבית הכיסא, שיצא וינקה במידי למנקה ויברך, שאם ישה עד שיטול ידיו, יעבור שיעור כדידיבור ולא יוכל לברך. אני אזכיר לכם שהשבוע יש מבחנים של דירשו, שבהצלחה לכולם, יום שישי דירשו בכולל, קינן תוירה, דפיים והלוכה, מוסר, קינן חוכמה, קינן שנייס, בהצלחה לכולם. אנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה, אנחנו עוקבים בסימן שמ"ב. אלו איסורים מדרבנן, אסורים בבין השמושס גם לצורך מצווה, והאם בין השמושס של מוצאי שבת דינוק מן השמושס של ערב שבת. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים במגוון שפות ולרבות נחש. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפרים בהלוכה, נחלקו התנועים בנוגע לאיסורי שבת דרבנן, אם אסורים גם בזמן מן השמושס שהוא ספק יום ספק לילה, או שהם מותרים שלא גזרו חז"ל אלא הזמן שהוא ודאי שבת ולא הזמן סופק, ולהלוכה מותרים הם בבין השמושס, ויש מהראשונים שכתבו שאין היתר לצורך מצווה או בשעת חג גדול וכן הלוכה. כל דבר שיש בצורך שבת, גם אם היעדרו מסב צער שהוא מוסיף עונג, זה נחשב לצורך מצווה, בין כנוגע למאכלים למשקאות ובין בנוגע לשינה וחדרים. הטעם שיתירו בשעת הדחק או מפני הדחק, או משום שאם לא יתירו, תתאר על זה בשבת. ויש אומרים שהוא הדין לכל מצב שמוגדר כצורך גדול, במיוחד כשהאיסור דרבנן שרוצה לעבור עליו בנשמושס, הוא איסור אמר לגוי שאין לו מעשה. ולכן, לדוגמה, מותר לומר לגוי להדליק נר של יורטייק, שהלכו להדליק בערב שבת, מכיוון שנהגו להקפיד על ההדלקה, זה נחשב לצורך גדול. מי שקיבל עליו שבת בזמן פלגה מנחה ואילך, הדין שלו לעניין עשיית מלוכה כבן השמושס. והיינו שהוא רשאי לעשות איסורי דרבנן לצורך מצווה, ובנוסף רשאי לומר לחבר שלו לעשות עבורו כל מלאכה שהיא, לכל צורך שהוא, כיוון שהחבר שלו לא קיבל עליו את השבת. וגם לגוי רשאי לומר לעשות עבורו מלוכה, כיוון שלעניין איסור אמירה לגוי לא קיבל עליו את השבת. בין השמושס שהם מוצאי שבס, החלקו הפויסקים. בזה נחלקו הפויסקים עם הדין כבין השמושס של כניסת שבת, ולמעשה גם לשיטת המתירים צריך להחמיר מכמה טעמים. אולם, באמירה לגוי לצורך מצווה יש מקילים כאילו ספק ספקה. דהיינו ספק אם איסורי שבת דרבו הם אסורים בכלל בבין השמושס של מוצאי שבת, שהרי נשארו במחלוקת, כאמור. וספק אם אמירה לגוי לצורך מצווה אסורה, שגם נדון לזה נשארו במחלוקת. ולמרות שלהלוך אסורה אמירה לגוי, גם לצורך מצווה, מסור שבת דאורייתא, ניתן לצרף את דעת המתירים להקל. אנחנו ממשיכים על איסורי שבת דרבנן, שאסורים בזמן בין השמושס גם לצורך מצווה וגם בשעת הדחק. א', איסור שהעלולים להגיע ממנו בקלות לאיסור דאורייתא, וכגון טלטול פחות מ-4 אמוס מרשוס הרבים, שעלולים להגיע ממנו לטלטול של 4 אמוס. יש כאלה מקילים, אבל באמת לא כדאי להקל פה. מלאכה שאין הצליחה לגופה, שלדעת רוב הפוסקים שאיסורה רק מדרבנן, חמורה משאר איסורים דרבנן. ג', עירוב תחום, אם יש אומרים שלא להניח אותו בין השמושס. ד', שני איסורים דרבנן במעשה אחד, שבזה נחלקו הראשונים, אם מותר לעשות אותו בין השמושס. ויש מפרסים בדעת האוסרים, שאין האיסור אלא כששני האיסורים נעשים בבת אחת. אבל כששני האיסורים נעשים בזה אחר זה, זה כבר מותר. ולעומת זאת, בנוגע לאיסורי ממצוי חפצחו ודבר דובור ועובדין דחויל, החלקו הפויסקים עם דינם כשאר איסורים דרבנן, או שמותרים מן השמושס, גם שלא צריך מצווה ושלא בשעת הדחק. ואנחנו כדרכנו חוזרים על מה שלמדנו ביום חמישי, מותר לדור נדרים בשבת. לכן מותר להתיר נדרים בשבת, ואם יש בתור סנדר צורך לשבת, צורך מצווה, אבל נדר שאין מהתורה שלא צורך בשבת ולא צורך מצווה, אסרו חז"ל להתיר אותו בשבת, או מפני הטרחה שבדבר, שלא צורך שבת, או מפני איסור דרבנן לעסוק בעסקי חול בשבת, פי הפוסוק מצורך חפצחו, או מפני שמעמד התורה נראה קדים לבית דין, שהוא אסור בשבת דרבנן. אישה שנדרה נדר מסוג הנדרים שיש ביד בעלה להפר, ובעלה שמעה לה נדר בשבת, הוא רשאי להפר אותו בשבת, בגלל שאם לא יפר בשבת, שוב לא יוכל להפר. וכדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר מה שלמדנו, גוי שעשה מלאכה בשבת עבור עצמו, מותר לישראל ליהנות ממנה בשבת, ובדרך כלל, ישראל שלא שמר תורה מצוות שעשה מלאכה דאורייתא עבור עצמו, זה לחלקו הפוסקים, דינו כגוי שעשה מלאכה לצורך ישראל, ואסור לכל ישראל ליהנות ממנה, עד כדי שיעשה, דהיינו שיחלוף זמן שמספיק לעשיית המלאכה באופן שבו עשה אותה הגוי, או שהדין שלו כגוי שעשה עבור עצמו, ומותר ליהנות ממנה מיד במוצאי שבת. אחת השאלות שנידונו בהקשר הזה, האם מותר לישראל לנסוע באוטובוס שנהוג בידי ישראל מחיי שבת שיצא לדרכו בשבת, או שצריך להמתין לאוטובוס הבא שיצא מתחנת המוצא אחר צאת השבת. יש אסורים לנסוע בו, ויש שכתבו שגם אם הדבר מותר, יש בו משום ביזוי השבת ושנקילים בשעת הדחק. דבר אם יתנו דבלי, איזה מאכל מותר ליהודים ואסור לגויים? מה הייתם הסודיים וכיצד ייתכן שמותר לאכול עבר מן החי? על כך ועלות נושאים מעניינים, תוכל ללמוד היום מסכת חולין דף למד ג', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים שנאמרים בבהירות ובצורה ברורה ונעימה ולראות נחת ולהגדיל את ידיעותינו בש"ס. ולקראת סיום, החפי צים בחיים, המדור שחיכיתי לנו מתחילת התוכנית, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, מי שעוד לא זכה ללימוד הימים בספר חפץ חיים. האם יש חילוק בין רכילות על ישראל באוזני ישראל לבין רכילות על ישראל באוזני נוחי? אז היום החפץ חיים, בלימוד של היום, יחס רכילוס כעל זין סעיף ד', אומר שלא זו בלבד שאין חילוק, ושלפעמים רכילות על יהודי באוזני גוי חמורה יותר. זאת אומרת, לא זו שאין חילוק ששתיהם אסורים, כן? ולמה? כי על ידה, למה זה חמור יותר? כי על ידה יכול לגרם לישראל נזק וצער. והוא מוסיף שיש אנשים שנכשלים בזה מאוד, שמטילים מום בפני נוחי בסחורות שמחר לישראל, או במלוכה שעשה לו, בכל כך אגב. ובזה מצוי שגורם לו עזק וצער, וכמה פעמים יורד ממש לחייו על ידי זה. נראה שגם בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, בכל זאת, ובאם לפחות פה בארץ ישראל, דרושה זהירות מיוחדת בעניין הזה. בגלל שירות המסחר הגלובלי כל כך רחבות וזמינות, וגם בארץ עצמה לא נדירים כל כך יחסי מסחר בין יהודים ושאינם יהודים. ומכאן אומר חפץ חיים איסור חמור של שנה על יהודי לפני נוחי. זאת מציאות שגם היא הייתה שכחה יותר בתקופתו, אך גם בימינו ניתן חייה להיכשל בה. דוגמאות לכך רבות בסביבה הקרובה יומיומית. נהג אוטובוס שלו יהודי, קבלן או פועל בניין שאינם יהודים וכדומה. מבואים מוספים של דרך שמביאים על זה מדברי החפץ חיים ממקום אחר, שהוא כותב דברים מבילים. אבוי לגודל מנשוא, דינו שווה לאפיקורס, כופר בתורה, בתחיית המתים. גיהנום כלב והם אינם כלים, ועבור זה יבוא בגלגול בכלב נובח, השם מרחם. הוא מבין מה זה נורא, חפץ חיים מבין מה זה נורא מהגויים. פעם נסע עם עגלון יהודי, והסוס סטה לתוך שדה של נוחי. ובא נוחי להקוד את הגוין, והגוין נמנע מלומר לו שלא הוא הגורם על העגלון, כי בכך הוא יהיה מלשין על העגלון היהודי בפני הנוחי, שהרי מדין תורה, היהודי לא חייב לשלם, וגם כן, לא מגיע לו הכאה. ואמר הגוין, אז שאם היה מלשין, הוא היה צריך לבוא בגלגול של כלב נובח, ולא היה מועיל לו להציל אותו, לא תורתו ולא המצוות שהוא עשה. גוי מבילנה. ולסיום התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגוין רבי אל זקס, זכר צדיק לברוך, ראש ישיבת כנסת הגדולה. אמא שלו, הבת של החפץ חיים, התבטא בפני הבן שלה שדברת שנור זה בידיים של האדם. אבל היא שאלה איך אפשר שלא להאמין לשנור. ואמר לה, אדרבה, לא לספר לשנור כשהיצר בורר בקרבו, זה לא קל. אבל שלא להאמין זה יותר פשוט, שאנחנו רואים כמה נכונים דיבור החפץ חיים, שרובם שקרנים וכולם גזמנים, נשון גוזמה, שבודקים כל סיפור, מתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שבו הוא ספר. אז אם נשמע דיבורי לשנור על אחרים רבותיי, מתחזק שלא להאמין, שהרי מטבע אנשים לשנות את פרטי הדברים, להגזים בהם. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, הבא לתאר, וסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלה כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכנו גתיוג השמות, וכל טוב, ושבוע טוב.